ערב טוב, ערב טוב לכולם. אני מאוד אוהב את השיעור הזה, גם בגלל הנושא שלו וגם בגלל החיבור הזה של כל השיעור יחד. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד מבורך, ברוך השם. אז שוב, ערב טוב לכולם, ואנחנו שמחים להמשיך להעמיק בארץ ישראל. והפעם יצא לנו כחתו שפרשת חיי שרה. פרשת חיי שרה זה פרשת העמקות, העמקות האדירה בארץ ישראל. אולי יש פה חומה שכדאי, אני נראה לכם זה קצת יותר מבפנים, סליחה שלא הבאתי איתי. שזה דבר באמת, באמת גדול. ככלל צריך לדעת שמאז חטא אדם הראשון, מאז חטא אדם הראשון, אז יש לנו משימה. יש משימה לעם ישראל לתקן את חטא אדם הראשון. לפי הרב חרל"פ, לחזור למדרגות שהן אפילו יותר מגן עדן. כבר ראינו את זה שארץ ישראל היא גדולה מגן עדן. ראינו את זה לפני שני שיעורים, מי שזוכר. בכל מקרה, לענייננו, ברור שזה לא מתחיל מהדור הזה. זה בעצם מתחיל ממי שהחליט שהוא לוקח על עצמו את הנטל הגדול של תיקון חטא אדם הראשון. עכשיו סתם כך, מי לדעתכם הראשון שהחליט אני הולך על זה חזק?
אברהם
אבין. האמת שגם אצל נוח יש את העניין הזה, בסדר? אבל זה היה, היו כמה דברים שקצת, בסופו של דבר נוח אבל לא הצליח. הוא ניסה ולא הצליח, בסדר? כמובן שיש גם ערך לניסיון עצמו, אבל חז"ל כותבים שהוא לא הצליח. לא ניכנס כרגע מה היו ההקשרים שלו, אולי בסדרת פרשת שבוע. אבל לענייננו, מי שבעצם מתחיל זה אברהם אבין. זה אברהם אבין. ועיקר, עיקר, עיקר, תיקון החטא של אדם הראשון בעצם בא בערך הכיסופים של אברהם אבין. מה רוצה אברהם אבין? מה רוצה אברהם אבין?
לארץ.
רוצה להגיע לארץ. כלומר, בוא תורא, הניסיון הראשון לא בטוח שהוא הכי קשה, שהוא הכי קל, סליחה, אבל הוא הכי אמיתי. הוא בא להראות, בוא נראה אם אתה ראוי. קודם כל, לך לארץ ישראל. אם אתה אומר לי לא, אתה לא אברהם אבין. אתה אברהם. אברהם. אתה יכול לזכות לתוספת של האות ה', השם איתך, זה תוספת של אות בתורה, חבר'ה, אל תקטינו בדבר הזה. תוספת של אות בתורה, אתה יכול לזכות אליה, אם אתה מחליט שאתה הולך לארץ ישראל. לא רק זה, גם ארץ ישראל, הנה, תוכיח, הנה, ראוי לצאת ממך עם. כי מה כותב רש"י? אם אתה הולך לארץ ישראל, אז מה? תהיה לך ילדים. האם אתה הולך לארץ ישראל? אין לך ילדים. זה תנאי הכרחי. זאת אומרת, כל זכות הקיום וההמשך של עם ישראל נבע מהתשוקה של אברהם אבינו. עכשיו, נכון, אולי זה מה שרצית לשאול, נכון שזה בחירה של ריבונו של עולם, ואני לא צריך לתת הסברים והכל, אבל הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר אולי בוחר באברהם אבינו, כי בשורש נשמתו הוא כל כולו קשור לאדמת הקודש, לאדמת ארץ ישראל. כן.
אבל אברהם לא ידע שהוא הולך לארץ ישראל. כאילו, זה
לא הבחירה שלו. בצד החיצוני. בצד החיצוני, בצד הנשמתי הוא כסף לארץ הזאת. כי בצד הנשמתי כל יהודי היום כוסף לתשובה. וכל יהודי היום כוסף לארץ ישראל. גם שכלפי חוץ זה לא נראה ככה.
אז אם הוא רוצה להגיע, מה ניסיון פה? זה כאילו לומר
לך בוא לווילה הוא לא מכיר מספיק. כולנו כוספים לריבונו של עולם. כולנו מבקשים אותו. כולנו מבקשים את אהבתו יתברך, שבה אהבתנו תמיד ושאנחנו נאהב אותו. להיות קרובים אליו כל הזמן, אנחנו לא תמיד מצליחים, נכון? יש לנו הרבה 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 ניסיונות בחיים, למרות שהרצון הוא כזה, הוא פנימי. יש המון מעקשים, המון מפריעים בדרך. ככה היה גם לאברהם אבינו. ברגע שהוא החליט שהוא הולך לארץ ישראל, זהו. אי אפשר יותר לחיות חיים בלי ניסיונות. אתה חייב להוכיח שאתה ראוי לארץ הקדושה הזאת. ואברהם אבינו ושרה עמנו מתחילים את התיקון העוצמתי ביותר של אדם הראשון בזה שהם רוצים את ארץ ישראל. כך זה היה אברהם אבינו. לכן גם אברהם אבינו פעל כמו אדם הראשון. אדם הראשון בזה שהוא בעצם אכל מעץ הדעת, הוא יצר איזשהו ריחוק של האדם מאלוקים. הוא לא התכוון, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, התכוון, לא התכוון, ודאי שהתכוון רק לטוב, אבל לא יצא מזה טוב, בסופו של דבר. נוצר ריחוק של האדם מאלוקים. אולי לא ריחוק נשמתי, ריחוק חיצוני, אבל בפועל הריחוק נוצר. מה עשה אברהם? מה עשה שרה? כל הזמן, אברהם מגייר את הגברים, שרה מגיירת את הנשים. הם יוצרים קירוב של האדם לאלוקים. זאת אומרת, מה שפעל אדם הראשון, שנוצר איזושהי בעיה בין האדם לבין אלוקיו ובין האדם לבין הקרקע, תמיד יפעל אברהם אבינו, כי הוא פועל לתקן את החטא. זה אני חושב קריאה קצת יותר עמוקה והבנה של איזה פרשה אנחנו נכנסים. פרשת חיי שרה. פרשת חיי שרה היא בדיוק מבטאת את אותה מגמה תכליתית של שרה אימנו. ושרה אימנו היא בזמן העקדה, איפה הייתה?
בבית.
איפה הבית? בבאר שבע. מגיע אברהם, רואה ששרה נפטרה. איפה רוצה לקבור אותה?
בחברון.
איך הגיע לחברון?
הוא לא
מצא אותה
בחברון?
היא לא הייתה בחברון,
והוא חזר אליה?
הוא מצא אותה בחברון. איך הוא מצא אותה בחברון?
איך הגיע לחברון? חשבה שיצחק מת.
ואז?
שיקבור אותה שם.
את יצחק הזה לגבור? כתוב שכשהיא שמעה שיצחק מת, אז זה לפי חלק מהפרשנים, ישר פרחה נשמתה ומתה באותו זמן. איך הגיע לחברון?
הוא הלכה לאח שלה.
אה?
אח שלה.
מה אח שלה?
הייתה
שמעה לתורת קשק. אומר אסי, הרגליים שלה הוליכו אותה לחברון. איזשהו משהו טבעי כזה שהוליך אותה לפתח גן עדן. משהו טבעי, כי האבות תמיד ניסו לתקן, האבות והאימהות, את חטא אדם הראשון וחטא חווה. אז אם היא מרגישה, כמו כל נשמה, ודאי נשמת שרה אמנו, שהיא מרגישה שהולכת להיפטר מן העולם, אז היא הולכת רגע להתחבר עכשיו לעומק, עומק, עומק השורשים והתכלית שלי, של מה שבאתי בעצם לתקן. עוד מעט נרחיב בזה טיפה יותר. אז זה אמרה ושרה, ככה הם פועלים. אבל אתם צריכים לזכור שזה הולך בשני קווים מקבילים. קו אחד, תיקון של האדם עם אלוקיו. קו שני, תיקון של האדם עם הקרקע. אמרתי לכם את החטא של האדם הראשון שגרם לקוץ ודרדר, תצמיח לך? כן? על אותה נקודה. הקרקע הייתה כולה טהורה וישרה וקשרה וטובה, ארץ ישראל. אבל אחרי החטא, קמו להם הדרדרים. קמו להם הקוצים. הזכרנו את זה שהבנים אומרים לאבא יעקב, שזה בעצם המשך התיקון של חטא האדם הראשון, אומרים לאבא יעקב, אבא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד ולא חלילה השם אחר. האור ד' אמרנו, יש לה קוץ כזה בקצה. אם אתה מוריד את הקוץ שלה בצד הימני, מה זה יוצא? זה עוד רש. השם אחד ולא השם חלילה אחר. כשהאדם חטא, הוא גרם לריחוק בין האדם לבין אלוקיו ובין האדם לבין הקרקע. לכן נוצר קוץ ודרדר. התחלפה לה הדלת ברש, דרדר. משהו פה התחלף, כי הורדת את הקוץ, הקוץ של הדלת. זה המסר שהארץ הצמיחה לאדם. כל פעם שאתה רואה לנגד עיניך בגינה שלך קוצים, ברקנים, תנסה אולי להבין, רגע, משהו פה קרה. אני תכננתי לגדל איזשהו משהו יבול טוב. כנראה, אולי, אנחנו לא מבינים בזה יותר מדי, אבל זה לא סתם קרה. יש כאן איזשהו רמז. אני צריך שנייה עכשיו רגע להבין מה קורה פה. לתקן טיפה יותר את מעשי. זה כל הקוצים שאנחנו נתקלים בהם ונתקרים מהם. צריך פה משהו לתקן. אבל זה לא רק הנקודה הזאת. אם אנחנו הולכים באותם קווים מקבילים של קוץ ודרדר תצמיח לך, צריך קודם כל להאמין כמה נקודות חשובות. אחד, צריך לדעת ששרה אמנו נקברה במערת המכפלה, כי היא ביקשה את המקום הזה. היא ביקשה את המקום הזה. ראשית, כיוון שרגליה תמיד הלכו לשם. שנית, אנחנו יכולים לראות את זה מההספדים של שרה. מה היו ההספדים של שרה אמנו? מה אברהם אבינו הספיד אותה? מה הוא אמר? אשת חיל, נכון מאוד, עוד לפני שלמה המלך, מי שקדם לשלמה המלך בהספדים הלא, זה היה אברהם אבינו, כך אומר המדרש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה היה אברהם אבינו. עכשיו, איך אנחנו מבינים את זה? איך המדרש מבין את זה שזה היה אברהם אבינו? הוא לא רק עושה עתק הדבק, צריך כנראה להתחבר פנימה לתוך אשת חיל ושרה אמנו, שהייתה אשת חיים, ואומר אברהם, אני מצאתי. כן? מי ימצא? אני מצאתי. כן? ממש רחוק מפנימי מכרע. בטח בלב בעלה. את אומרת לי עכשיו לגרש את ישמעאל? גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בני אמון בן האמה הזאת עם בני מצחק? אין בעיה. בטח בלב בעלה. אפשר לא יחסר. אני איתך לאורך כל הדרך, כי גדולה שרה מאברהם בנבואה. כל החיים גמלת הוא טוב ולא רע. המילה טוב והמילה רע בחיי אברהם אבינו ושרה חוזרים המון 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 פעמים. כי הראייה שלהם היא ראייה טובה, עוד מעט נתייחס לטיפה יותר בעומק. כל ימי חייה. שרה דרשה צמר ופשתים. ואתה אז בחפץ כפיה. מה זה דרשה צמר ופשתים? שרה באה לתקן את החטא של חווה. תראו איזה ספד, אומר אברהם אבינו לשרה, תראו איזה עומק. שרה באה לתקן את החטא של חווה. חווה לא דרשה צמר ופשתים. שרה דרשה צמר ופשתים. גם חווה הייתה צדיקה, עכשיו אני מבלבל, כן? מה הכוון? לחווה היו שני ילדים מתחילה. קין והבל. קין רצח את הבל. קין הביא מפרי האדמה. אולי מהמקולקל שבכלל. שאתה נוגע בקודש. בשיא הקדושה, זה הרבה יותר קדוש. מבחורות צונו ומחלביהן. כלפי חוץ זה נראה כאילו כקורבן, קורות צונו וחלביהן, אבל אם היית מביא מהמבחר של פירות ארץ ישראל, אני לא בטוח שזה היה יותר טוב. רק מה לקחת? לקחת את הפשטן. אז כשאתה נוגע בקודש, ואתה ממנו מביא את, 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 את המראה, מהמקום הזה אני מביא משהו לא טוב, זה בעיה. אבל יותר קין הביא פשטן. הבל הביא מה? מבחורות צונו ומחלביהן. מה יש לנו בצון?
צמר.
יש לנו כאן צמר ויש לנו כאן פשטים. חווה לא הצליחה להבחין בכוחות הפנימיים הלא טובים של קין, ולכן היא לא דרשה ביניהם, היא לא הפרידה ביניהם. מה שזה הוביל, זה הוביל לרצח. לא חלילה באשמתה באופן ישיר, אבל אמא צריכה לזהות את הכוחות האלה ולהפריד ביניהם. לכן היא לא דרשה צמר ופשתים, ולכן קין רצח את הבל. אבל שרה? שרה ראתה שישמעאל יורה חיצים על יצחק. הוא מבקש להרוג אותו. אז היא אומרת לאברהם אבינו, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. ליצחק יש תפקיד. זה לא רק עם בני. זה גם עם יצחק. מה ההקשר של יצחק? יצחק נהיה יצחק ברגע שהוא מראה שהוא מוסר נפש על האומה הישראלית, על קידוש השם. באיזה גיל זה היה?
37.
37. בעקדה. גימטריה של הבל. ישמעאל מכאן. יצחק מהבל. שרה דרשה בין צמר ופשתים. ותעש בחפץ כפיה. היא מבינה מה יש לה בידיים. איזה תיקון אדיר של חווה היא מתחילה לחולל. ואם החטא של, של חווה ואברהם גרם לקוט ודרדר תצמיח לך, רגליי צריכות להוביל אותי לאותו מקום, פתח גן עדן, שמה לתקן. ולכן אומר אברהם אבינו על שרה, זמם השדה ותיקחהו. איזה שדה? זה אפרון, מערת המכפלה. אומר אברהם אבינו, באמת כל הקניין שלי וכל המסע ומתן שלי עם אפרון זה בגלל שאשתי שרה לא נתנה לי מנוח כל החיים. זו חלקת הקבר, זו חלקת הקבר. היא זממה כל החיים שלה את השדה הזאת, את חלקת הקבר הזאת. למה? לא בגלל השופוני שבמצבה, חלילה. איך היה נראה את זה? חלקת הקבר הזאת אז?
נערה רדופה.
נערה
בקצה.
בקצה? קוץ ודרדר? זה היה נראה בעיני אפרון כמקום הכי 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 לא ראוי. הכי לא הגיוני. אפרון בא לנסות את אברהם אבינו. 400 שקל כסף עובר לסוחר. זה לא סתם מספר. כל אות בתורה יש לה חשיבות סין, חשיבות עליונה. היא מתוקה מלבש. אפרון, אם תעשו גימטריה של אפרון, אומר הרמד ואלי, אני חבר של הרמחל, יצא לכם רע עין. רע עין. זה אפרון. הוא רע עין. ובעין הצרה שלו והרעה שלו הוא רוצה לגרום לדבר אחד, לתת מחיר מופרז של 400 שקל כסף, שזה היה מחיר אסטרונומיה. לא רק כדי שאברהם אבינו לא יקנה את החלקה, אלא כדי שאברהם אבינו לא יצליח לתקן את חטא אדם הראשון. ולכן אברהם אבינו משלם 400 שקל כסף עובר לסוחר, כי הוא אומר, אני הולך על ארץ ישראל עד הסוף. זה המאבק הראשון של אברהם אבינו עם אפרון על הארץ. לכן זה גם 400 שקל כסף. כי ארץ ישראל היא 400 פרסה על 400 פרסה. זה השיעור המדויק שלו. אגב, היא שיא הקדושה. וכיוון שלשיא הקדושה חייב תמיד שתהיה שיא הטומאה, איזה ארץ היא שיא הטומאה?
מצרים.
שהרוחב והגודל שלה? 400 פרסה, 400 פרסה. זה מצרים. ממתת שערי טומאה, 50 שערי קדושה בארץ ישראל. אז המאבק הראשון של אברהם אבינו בתיקון חטא אדם הראשון הוא בין האדם לארץ. וחווה גם זוממת בדיוק את הדבר הזה. אי אפשר להתחיל את התיקון מבלי שאנחנו מראים מסירות נפש על ארץ ישראל. לאורכה ולרוחבה. בלי זה אי אפשר. יותר מזה. אפרון, הרע עין, בא להראות שאנחנו לא שייכים לארץ ישראל, וצריך גם לתקן עוד חלק. צריך גם לתקן את החלק של הקשר בין עם ישראל לבין אלוקיו. והוא גם חייב לבוא בשורש. מעבר לזה שאברהם אבינו מגייר את הזכרים, את הגברים, ושרה מגיירת את האנשים, יש עוד משהו. יבוא אחר כך עוד מאבק עיקש, שהמשנה רק תציין אותו. נראה כאילו רחוק ולא שייך. אבל מסתבר שאברהם אבינו זרע את השורש של ניצחון המאבק הזה. הסתכלות טוב על כל אדם בעין הטובה של אברהם אבינו, כי אחר כך יצטרך אברהם אבינו להתמודד לא באופן ישיר אלא באופן עקיף עם בלעם הרשע. בלעם הרשע יבקש לקלל את עם ישראל. אומרת המשנה, לבלעם הרשע יש עין רעה, וזה בדיוק נקודת ההבדל בינו לבין אברהם אבינו. אברהם אבינו יש לו עין טובה. הוא מבקש לטהר את שמם של ישראל, לטהר את שמו של אדם הראשון, להסביר שכל החטא היה חיצוני. ואילו בלעם בדיוק הפוך, לקלל את ישראל, להראות שלא לנו חלק בריבונו של עולם. עד כדי כך הוא מחפש למצוא איזושהי נקודה כזאת שאין קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש לקלל את ישראל ולחפש את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. איזה עין רעה, לא רואה את כל הטוב האלוקי, לא מצליח להבין שגם ברגע הזה יש טוב, מחפש את הרגע הזה שבו הקדוש ברוך הוא כועס. לראש צורים הראינו, מגבעות השורנו, אין עם לבדד ישכון, בגויים לא התחשב. מהצורים האלה, אברהם, יצחק ויעקב, הם לא נותנים לי לקלל. הם פועלים מאז ועד היום. לא לדבר על עם ישראל, אומר אברהם אבינו. לכן אברהם אבינו לא נכנס לגן עדן. אברהם אבינו ביקש מריבונו של עולם, אחרי שרצה להכניס אותו לגן עדן, לא להיכנס. איפה הוא רצה לשבת? בפתח גיהנום. עד היום, אבותיי, כך אומרת הגמרא, אברהם אבינו יושב בפתח גיהנום. למה? כי אם יש מישהו מעם ישראל שבא עם אלה שהם מעשים רעים, אז אברהם אבינו מה אומר? אה, ריבונו של עולם שנייה.
הוא מעול.
הוא עושה ברית מילה. אי אפשר למצוא מזה שהיא נקודת זכות. צריך פה למצוא נקודת זכות ליהודי הזה. אז אם הוא נכנס, אני גם איתו. אז תראו את זה באיזה צורה שתראו את זה. אבל זה הפעולה של אברהם אבינו. ללמד זכות על העם, ולחשוף וללמד זכות על הארץ. כל הזמן. לכן הוא נאבק, לכן הוא נאבק. לכן רק הוא מסוגל ללכת, שרגליו יוליכו אותו לארץ ישראל. לך לך מארצך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע. הוא פשוט משחיל ללכת. והרגליים של האדם מוליכות אותו בדיוק לכיוון שאותו הוא רוצה להגיע. לאליו הוא רוצה להגיע. כך הוא זיהה גם את ארץ ישראל, כך הוא גם זיהה את הר המוריה, את ירושלים, את בית המקדש, את מקום המזבח, שזה אותו מזבח אומר המדרש, שמה? שמי הקריבה לו קורבנות? אדם הראשון. סוגר מעגל. סוגר מעגל ומראה, אחר כך בהמשך זה גם יעקב, יצחק אבינו ויעקב, שגם כן פועלים כך. זה העין הטובה שיש לאברהם אבינו על עם ישראל. והעין הטובה זה חייב גם לבוא לידי ביטוי בארץ. לכן, רבותיי היקרים, במזמור שאנחנו אומרים אותו, שאנחנו רוצים להדליק אור גדול בעולם. זה מזמור שחכמי הפנימיות כותבים אותו הרבה פעמים, איך? באיזושהי צורה של חנוכיה. צורה של חנוכיה. למנצח בנגינות מזמור שיר. אלוקים, אנחנו מברכים, יאר פניו איתנו סלע. אור גדול. ודעת בארץ דרכך, בכל גויים משורתך. ידוך העמים אלוקים, ידוך עמים כולם. ומבקש שיהיה גילוי אלוקי הגדול. וישמחו ורננו לאומים, כי תשפוט עמים משור לאומים בארץ, אנכם סלע. ידוך העמים אלוקים, ידוך עמים כולם. ואז פתאום, אתה מגיע בסוף המזמור, להבנה איך ידוך העמים אלוקים, איך ידוך עמים כולם. איך האומות יגיעו לתובנה הזאת שיש אלוקים ושידעו חמים כולם? איפה הם יראו את הכל בעין טובה כזאת? ארץ נתנה אלולה. זה לא קשור לכאורה למזמור, אבל זה מאוד קשור. כיוון שארץ נתנה אלולה, יברכנו אלוקים אלוקים. ואז יברכנו אלוקים ויראו אותו כל הסתם. אם אתם תתבוננו יותר בעומק, אתם תראו דבר פלא. תעשו איתי בבקשה, תעזרו לי רגע. היום זה קצת שיעור של וורטים, קצת גימטריות, אבל זה לא, זה חשוב, זה חשוב, זה מתוק. הבנת, הבנת את ההקשר עכשיו גמר? בואו נעשה איתכם ביחד. ארץ, בואו נעשה את הסופי תיבות. ארץ, צעדי כמה זה?
90.
נתנה יבולה זה, וכמה יש לנו כבר? 100, נכון? 5-5 זה 100. יברכנו
6.
אלוקים מם, אלוקן זה עוד 6. אז סך הכל 52, אז יש לנו סך הכל 152, נכון? בסדר? צדיק, A ו-A, ו, מם, ועוד פעם ו, נכון? אז יש לנו... רק הסופי התיבות נתנו כמה? 152. בואו נעשה גימטריה של עין טובה. כמה זה יוצא לנו? עין זה גימטריה של 130, נכון? 70, 80 ועוד 50 זה 130. וטובה ת' זה 9 ועוד 6 סך הכל 15 ועוד ה' זה 20-22. אז 130 ועוד 22 זה?
152.
זאת אומרת, שהעין הטובה שלנו תתחדד לראות שאין לך קץ מגולה מזה. שלא תכפור בארץ, שלא תצא מהארץ, שלעולם לא תעזוב אותה. שהגויים יבינו כמה אתה קשור לארץ. אז יותר יברכנו אלוקים אלוקים. אז יהיה יראה ענקית. אתה שואל מה יגרום לאומות העולם לפחד פחד מוות מאיתנו? מאבק שלך על ארץ ישראל. יברכנו אלוקים ויראו אותו כל הסיעה.
המתנחלים.
אה?
כל המתנחלים.
גם. גם. כל מי שנאבק על ארץ ישראל, קדוש שיאמר לו. לכן גם הזכרנו את זה, אני חושב, כמה פעמים, שככל שהדבר הוא יותר גדול, הוא דורש יותר, יותר דורש מאבק. זה לא קל. ובמיוחד ברגעים שלפני שאתה כובש את המקום, אז אתה נאבק יותר. בשנייה שלפני שבת קודש, האהובה והיקרה, תקדימו כמה שאתם יכולים יותר, כבד שבת יותר מוקדם. בבני ישראל כתוב, צריך שסך הכל השבת תהיה 31 שעות. אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל זה בני ישראל, טוב, ברוך השם. 31 שעות. אבל מה קורה בשניות שלפני שבת? מה קורה בבית?
לחץ.
לפעמים, זה לא צריך שזה יקרה, זה ניסיון. אבל לפעמים שזה ריתך כזה. כי לפני שאתה כובש את היד, את המקום הגדול הזה, אז מתגברים יותר ויותר. בשיעור של לחיות את הגאולה, בשיעור א', ראינו פסקה מדהימה של הרב חרל"פ, פסקה ס"ב במעייני הישועה. תראו פסקה ממש מקוקד, שהיא מדברת על שפיכת דם ישראל. שפיכת דם ישראל. זאת אומרת, למה הגויים תוקפים אותם? אנחנו מחפשים סיבות חיצוניות, סיבות פנימיות, הסיבה היותר, הסיבה היותר שורשית זה באמת בעומק, בעומק, בעומק. אומר הרב חרל"פ, כי הם מזהים שאנחנו הולכים לפרוץ. כאשר יענו אותו, כן, ירבה וכן לפרוץ. הם מזהים שאנחנו ממש ככה לקראת ההגעה אל היעד הנכסף. ולכן הם תוקפים. אבל זה לא יעזור להם. כי אנחנו נקראים בן פרצי. פרץ. הם רוצים שאנחנו לא נפרוץ, אבל אנחנו פורצים. וגם הארץ תפרוץ באותו זמן. כי הוא פרצתה ים הבקד מהצפון הבנים. הארץ היא קשורה אחד לאחד, באותם מילים, בכל התורה כולה לעם ישראל. בשורות הגאולה של עם ישראל באים לידי ביטוי בדיוק בבשורת הארץ. אותם מילים, אותם פסוקים, אותם גימטריות, אותם הקשרים. האדם והאדמה לא נפרדים לעולם. לעולם. את זה הגויים מזהים. ולכן הם נאבקים 2,000 שנה שלא נגיע לכאן. וכשהם רואים שאנחנו לקראת ההגעה, הם רוצים כמה שיותר שאנחנו לא נפרוץ, אז הם שופכים דם של ישראל. הן לקראת ההגעה לארץ ישראל בגלות, במיוחד בקיצה שהייתה בשואה, והן במלחמה האחרונה לפני שנתיים, שהם זהו את הפרצה הגדולה שעם ישראל הולך לפרוץ, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שלכן הם תקפו. כן.
אם זה חצי של אדם הראשון, זה אמור להיות אינטרס של כל האנושות, אבל לא?
אבל הם לא מבינים את זה. באמת כתוב
בספרים. אבל הם מבינים את זה בעומק, אז כאילו הם אמורים להבין גם את זה בעומק, לא?
נכון, אבל הם לא, הם מבינים מה שהם כרגע בצד החיצוני שלהם, סגנון החיים שלהם, איפה שהם חיים. כותב הרב קוק, שאם היו מבינים, כן, זה רק הרב קוק, עוד הרבה מקומות, אבל מרן הרב זצ"ל מרחיב את זה בהרבה מקומות, שאם הרקועים היו מבינים כמה טוב היה להם אם היה בית מקדש. מרן, נכון, אבל מרחיב את זה ש... כמה שפע, כמה טוב היה לכם, הייתם רק מבינים מה יקרה כשיש בית מקדש. אתם תנהרו ונהרו אליו כל הגויים, ומי שהיה עוד קדם ואמר את זה, כן? זה פרק בית שם. ונהרו אליו כל הגויים, כולם כנהר שוטף, ירוצו ויחשפו לבית המקדש. אז זה בעצם הנקודה. הנקודה היא הבנה יותר שורשית, אנחנו מעמיקים טיפה יותר עכשיו. בהקבלה בין האדם לבין הארץ, אנחנו אומרים שכל התורה כולה, כמו שראינו בפסקה הקודמת, שכל התורה כולה היא צירופי שמות הוויה ברוך הוא, צירופי שמות השם יתברך, כל האותיות הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל פיסה וכל 400 בארץ ישראל, אמרנו הרב חרל"פ, זה מה? שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אולי נשים את זה בשיעור ראשון, לא זוכר. אבל לא, בשיעור כשהתחלנו להרחיב טיפה בכניסה לרב חרל"פ. זה פסקה ראשונה בשאר ארץ ישראל. זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז הנה, הסקנו קצת יותר את כל ההקשרים האלה בין האבות לבין הארץ. אני רוצה טיפה יותר להעמיק בדברי הרב חרל"פ, פשוט גם בהקשרי פרשת השבוע, של פרשת חיי שרה והאחיזה בקרקע. אני הייתי רוצה להראות לכם אולי עוד שנייה אחת, ואני מספיק, אני אראה את זה רגע. תראו, בפסוק ד', נגיד בפרשת חיי שרה, תחילת הפרשה פרק כ"ג, אז
כתוב כך: גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם וגברה מתים מפני. אני לא מבקש משהו קטן, אני רוצה אחוזת קבר. אז הם מנסים להסיח אותו מהקרקע. לא, לא, לא. ואנו בניחת אמרם למור שמיין, אני נסיר כי אם אתה בתוכן, במבחר כבר אינו כבר עוד מתך. מה זה אחוזה, מה זה קבר פה, השתרשות פה בארץ? כך איזה חלק קטן וזהו. במבחר כבר אינו כבר עוד מתך. אבל אל תדאג, איש ממנו את קברו לא יחלה ממך מקבור ומתך. אז בהתחלה ויקום אברהם משתחו לאמרתי נכד ודבר איתם למור שתתם לכם מקבורת מתים לפניי, אני רוצה את עפרון ותן את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו וכסף מלא וכולי לאחוזת קבר. תן את לכם לאחוזת קבר. אברהם אבינו לא מתבלבל, אל תסיטו אותי מן הארץ, אל תגיד לי לא יודע מה טראמפ ככה כל חוץ מיהודה ושומרון. התבלבלת, התבלבלת לכל הרוחות, גם אנחנו קצת התבלבלנו, יש גבול להתערבות. ועפרון יושב בתוך בן החת, ועפרון החיתי את אברהם באוזני בן החת לכל בעי שבו למור, לא אדון ישמעני, השדה נתתי לך והמערה שבו לך נתתי על עני בן אמין, נתתי לך כבור מתך. עוד פעם, בקטין את זה, לא אחוזה, שדה, טוב, אתה לא רוצה קבר, קח שדה, בסדר? וכו' וכו' וכו'. בסופו של דבר אברהם אבינו זוכה בהכל. אנחנו רק רציתי להראות ממש מלמעלה את שורש המאבק הזה. אגב, בהמשך הפרשה, זה גם נקודה חשובה, סליחה שאני ככה היום קצת סטיתי מהרב חרל"פ, אבל זה חשוב בגלל גם פרשת השבוע וגם ההקשר לארץ ישראל. בהמשך הפרשה תוכלו לראות שאברהם אבינו משביע את אליעזר עבד אברהם. בסדר, קודם כל יצחק לא יוצא מארץ. לא יוצא מארץ. אין מצב. גם אם אני יצאתי בגלל שהיה רעב בארץ, והרמב"ן אמר לי, במחאות, אומר אברהם אבינו שזה חטא, כי אני מייצג עם, ועם לא יוצא מארץ ישראל, אף על פי שיש רעב. הרמב"ם כותב שמותר אם יש מצבים מסוימים, ודאי אם יש רעב בארץ, זה פיקוח נפש, אז מותר. אבל אתה מייצג עם, עכשיו יש רעב, כל עם ישראל יצא, חלילה. הוא אומר אברהם אבינו, חיפרתי. מותר גם לצאת כדי לישא אישה, כפי הרמב"ם, מותר, לא שלחתי את יצחק. נכון? היה מותר, לא שלחתי. זה הכפרה. אבל באמת, באמת, אומר הרמב"ן ואלי, זה דרך עבור. מתוק, אבל אומר הרמב"ן ואלי עוד דבר נפלא ביותר. אומר אני איזה רבד אברהם לאברהם אבינו, הלכתי, לא מצאתי. או מצאתי, הם לא מוכנים שהגברת תבוא לכאן. בסדר? מה אני עושה עכשיו? יושב ושיב את בנך שם? אני אקח את יצחק לשם? מה עונה לו אברהם אבינו? בשום פנים ואופן לא. אין מצב, אז תקשיב, תקשיב, תקשיב. אומר הרמת ולי במקום, תקשיב שם בפסוקים. הוא אומר דבר מחריד. אתה התבלבלת. מרוב אהבתו לארץ ישראל, אומר אברהם אבינו, גם אם הבן שלי לא יתחתן לעולם, הוא לא יורד מהארץ. זה התשובה שאומר אברהם לאליעזר. מה פתאום? בשום פנים ואופן לא. שלא יתחתן. שלא יתחתן. אתה יודע מה? שישאר אבא כל החיים. רגע, עם ישראל אמור לצאת ממך משהו, מיצחק, ויצחק יקרא לך זר, אז אומר שיש לו המשכיות, שיש לו משהו וזה. אבל אומר הרמת ולי, אברהם אבינו רוצה לזעזע, לזעזע את כל אמות הסיפים, להראות לכולם, לא, 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 לא יורדים מהארץ, לא יורדים מהארץ. אני אסתדר, היא בסוף תבוא לפה. שתבינו, זה לא רק פגיעה ביצחק, גם פגיעה באברהם, כל הבית הזה היה חשוך ששרה נפטרה. שרבקה באה, האור התמלא בבית. אז כשוב, אני משער שבסוף אברהם אבינו היה מוצא את הדרך לחתן את יצחק עם רבקה, כי בסוף צריך להתחתן וצריך להמשיך. אבל העומק הדברים פה של הרמת ולי, זה כמה זה חשוב. ההבנה הזאת שלא יודעים מהם, היא חייבת להיות מושרשת בשורשים של אברהם אבינו, כי זה עיקר תיקון חטא אדם הראשון, לא לצאת מחוץ לארץ. זה הבנה יותר עמוקה ויותר דורשת, היא גם קצת מפחידה. כן.
אבל אחרי זה כאילו יעקב יורד, כאילו מה הפוקוס על יצחק? לא שלא ירד.
שאלה מצוינת, אני אענה לך על זה בשפה קצת פנימית. יצחק הוא הגבורה, כך כותב הרמת ולי גם כן. יצחק הוא הגבורה, גבורות ודינים. לקחת את הדינים, שמת אותם בחוץ לארץ, אתה יצור בלגן הטוב. הרחמים והחסדים, אברהם, חסד, יעקב, רחמים, יכול עוד להסתדר קצת. אתה משקה קצת בחוץ לארץ, נכון, מגדלים לך שם הרבה עשבים שוטים, אבל אתה יכול לגדל טייץ. בגבורה אתה, זה היה הרס. אם היית לוקח את כל כוחות הגבורה של עם ישראל ושם אותם בחוץ לארץ, זה היה הרס, אומר רמת ולי. אתה נפגש עם שיא התומעה בגבורה.
לכן יצחק לא יודע. יש משמור לעם ישראל כאילו?
כן, כן, כן.
יצחק הוא הגבורה?
חסד גבורה ותפארת רחמים. טוב, אני רוצה קצת לנסות להתחיל, למרות שזה מתוק ככה לראות את ההקשרים שלהם. יש עוד המון 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 הקשרים בין אברהם ושרה לאדם הראשון. כל מה שאברהם הגיעו עושה, כל מה שהוא עושה, מההתחלה ועד הסוף קשור לאדם הראשון. הכל, 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 כל צעד, כל אות בתורה קשורה לאדם הראשון מאברהם הגיעו. השורש, ככה תקן את השורש, ככה גם שרה. ידע להסתכל על זה לבד ואז נסות לחפש ככה גם הפרשנים, שזה גם יהיה פרי העמל שלכם. טוב, אז בואו ניכנס בזריזות לפסקה, נקרא אותה גם קצת מהר, כדי להכין את זה נושא את זה פה התחבוע. תמיד היחס בין ישראל והאבות והאימהות, אומר הרב חבלה, בפסקה מן ג' ישראל מהאבות. זה הפסקה שיש לכם, נכון?
כן.
היחס של ישראל אל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אינו כיחס של נינים ונכדים. זה אתה, אתה יודע מי זה אבא, אבא, אבא שלי. זה אברהם אבינו. הרחקת אותו. הרחקת אותו, מה זה? זה נין, זה נכד. ככל שזה יותר רחוק, אתה גם מרגיש יותר רחוק. הוא אומר לך לה בשום פנים באופן. אלא כי יחס הבן אל אביו. לכן הם יקראו?
אבות.
אבות. כי מה אבא תמיד רוצה לעשות?
לתת.
כשאתה קורא לאבא שלך, אתה לא קורא לו בשם שלו, למה? כי אתה בעצם אומר לו, אבא, תראה את כל המהות שלך. אתה רק רוצה לתת. לכן זה נקרא אבא. זה לא השם שלך, השם שלה לקבל. אתה תמיד רוצה לתת. כשיש לו עין טובה, אתה תמיד לתת. לכן האבות... יקראו
אבא.
לשון
אבא?
לשון אולי. אב, 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 שתמיד, לשון אב, אבא, כאילו אבא, בשביל מה אתה מתחתן, בשביל מה אתה מוליד ילדים? כל המשכורת הלכה עליו, הלכה עליו. אתה תמיד רוצה לתת. זה הכוונה. זה לא דווקא בלשון עצמה, אלא תפקיד של אבא. אז היחס של ישראל אל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אינו כיחס אל נינים ונכדים, אלא כיחס הבן אל אביו. אין קוראים אבות אלא לשלושה. דגש חשוב, כי הבהות של האבות חדורה בתוך כל אחד ואחד מישראל, בכל הדורות כולם. כולנו יש עין טובה, כולנו יש רצון לנתינה, וכאילו כולם נולדו מהם ממש, נולדנו מהאבות, ולכן אין דור שאין בו כאברהם ובין. כך מובא בבראשית רבה, פרשת וירא. וחייב אדם לומר מתי הגיעו מעשה למעשי אברהם, יצחק ויעקב. זאת היא סגולתם הנפלאה של ישראל, שהתייחסותם אל האבות היא כאילו לא היה שום אמצעי בין כל אחד ואחד מהם לבין אברהם, יצחק ויעקב. זה קשר ישיר, זה קשר כל כך מתוק, אתה יודע מי זה אבא שלך. קשר מתוק ועמוק. עכשיו, מה הקשר לארץ ישראל? הוא שער ארץ ישראל עכשיו. אז בואו נראה. האמת היא שזה סוכה שלא בטוח שלקח לי כמה שער ארץ ישראל, יכול להיות מעייני ישועה דווקא, אבל אהבתי אותה, זה באמת יפה. וזה גם בהקשרים של האבות. ואם אמנם הגלות גרמה שסגולה הנפלאה הזאת תהיה נעלמת, אתה לא רואה אותה, את הקשר הזה בין אברהם, יצחק ויעקב לבין הבנים, וצד האבהות שבישראל אינו מתגלה, אבל העתיד לבוא תתגלה הבחינה הזו בכל מלוא זהורה ותפארתה. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור. לכן אתה רואה אנשים שיש להם בעם ישראל יותר נטייה אל החסד, נכון? יש כאלה שהם אנשי חסד כאלה, אתה רואה את החבר'ה? יש כמה בתוך החבר'ה שבטח, מה צריך תמיד הוא כאילו, אתה שואל את עצמך, בונה, זה אדרנלין גבוה יש לו לעשות, תחתוב החסד הוא דפוני, הוא פשוט מחפש כל הזמן לעשות חסד, לעשות חסד. יש כאלה שיש להם גבורה מאוד מאוד גדולה, נכון? יש כאלה שהם מלאים ברחמים, כל הזמן רחמנות, זה אברהם, זה יצחק ויעקב, כל אחד משורש נשמתו, אנחנו ממש ממש קשורים באבות שלנו. אומר רב חרלף, אז ואם אומנם הגלות גרמה שסגולה נפלאה תהיה נעלמת, יצד האבהות שבישראל אינו מתגלה, אבל עתיד לבוא תתגלה הבחינה הזאת בכל מלוא זהרו ותפארתה, כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק ואת בריתי אברהם אזכור. זה פסוק מוכר בספר ויקרא, אבל יש פסוק דומה שמקשר בין האבות לבין הארץ. אומר רב חרלף, מה, שכחת את הפסוק הזה? וזכרתי את בריתי יעקב ואהב את בריתי יצחק ואהב את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. מה הקשר? למה עוזבתם את המילים האלה? אומר רב חרלף, הכוונה בזה שאם תהיה בישראל בחינת יעקב כליל האבות הכולל בתוכו את כל המדרגות, את החסד, את הגבורה והתפארת, את הרחמים, את הכל, עכשיו יש אמת, כללנו בתוכנו את הכל, אין יותר טוב ורע. חזרנו למושגים של האמת. לפני חטא אדם הראשון, אומר הרמב״ם, היה אמת ושקר. ידעת בדיוק מה נכון, מה לא נכון. אין עץ הדעת טוב הרע שמבלבל אותך. זה אמת של יעקב. לכן פניו דומות לפני אדם הראשון. פניו דומות לפני אדם הראשון. כמו גם הראשי. בסדר? גם במדרש. אז לכן דווקא בחר פעם חלף את יעקב אבינו. הכוונה בזה שאם תהיה בישראל מבחינת יעקב כלי לעבוד הכולל בתוכו את כל המדרגות. גם תורה. גם גמילות חסדים. גם מסירות נפש. תורה זה האמצע. זה התפארת של יעקב אבינו. גמילות חסד זה החסד של אברהם. מסירות נפש זה של יצחק אבינו. ברגע שאתה מגלה דור שיש בו המון תורה, המון חסד והמון מסירות נפש. מוכר לכם הדור הזה? שנתיים של מסירות נפש אינסופית, של חיילים, של משפחות, של נשים וילדים שמחכים בבית, של עם ישראל שמתמסר לאומה הישראלית. תורה שלא הייתה כמוה מעולם בארץ ישראל. חסדים, זה לא יומן, זה לא יומן כמה חסדים יש בישראל. ארגון כזה וארגון כזה, ואתה כבר לא יודע למי לתרום. צריך להמציא סעיף 460, לא סעיף 46 להחזרי מס, כי האנשים כבר הם חצו את כל הסעיפים. הם תורמים ותורמים ותורמים, הם לא יודעים כבר למי לתרום. אין יום שאתה כבר לא מקבל הודעה, אנחנו מקימים ארגון כזה, תתרום לפה, תתרום לפה. לא צריך לזלזל בזה, אתה לא חייב לתרום לכל, אבל אל תזלזל בזה. זה מראה שעם ישראל כל הזמן רוצה לתת ולתת, להתקשר באברהם אבינו בחסד שלו. אבל זה לצורך הדברים שקורים לך ביום יום, לא רק קיבלתי הודעה, אני מעלים אותה. אז אומר הרב חרל"פ, זה יעקב אבינו, כולל את כל המדרגות. אז כשיש גם את המסירות נפש, אז זה בוודאי שיהיו רואים לגאולה. וזכרתי את בריתי יעקב. הבנתם? אז אם זה מתנוצץ באומה הישראלית, אני לא יודע, לא בנביא אני ולא בנביא אנוכי. אני קורא דברי הרב חרל"פ, שמדי רוח הקודש פעמה בקרבו, הוא נהיה אפילו יותר. לא יודע. אבל אתה, אולי אנחנו בתוך, זה לא אולי, אנחנו ודאי בתוך תהליכי עומק אדירים של גאולת ישראל. ומי שחלילה מפתח את העין הרעה של הגלות, אז הוא עלול לא לראות גם בזה גאולה. אחרי שאין לך קץ מגולה מזה. הוא אהוב, יכול להיות אהוב מאוד, אבל שיבוש, שיבוש גלותי. בסדר, לאט לאט נתקן את הכל, כל ישראל אהובים. אבל אומר הרב חרל"פ, טוב, עכשיו מה יקרה אם לא יהיה לנו את הבחינה של יעקב? אין לנו את הכל ביחד. תורה, גמילות חסדים, ומסירות נפש. מה יחזיק אותנו? ואף אם לא תהיה מבחינת יעקב, אם רק תימצא מבחינת מסירות נפש. שיהיה כל אחד ואחד מישראל מוכן וזומן למסור את נפשו על קדושת השם, אז זה מבחינת יצחק, שממנו נובעת כל הבחינה של מסירות נפש בישראל, גם אז יהיו נזכרים בני הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, ואף את בריתי יצחק, לכן יש חילוק. לא וזכרתי את בריתי יעקב, יצחק ואברהם, או אברהם, יצחק ויעקב, אלא זכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק. למה זה אב? למה זה הפרדה? כי אם לא יהיה את הבחינה של יעקב, הכל ביחד, אז יש מסירות נפש של יצחק, וזה מחזיק מעמד. ותמשיך, ואם חס ושלום גם זה יבצר מהם ולא תימצא בהם רק מידת החסד והצדקה שבין איש לרעהו, שזו מידתו של אברהם אבינו מבחינת אברהם אביהם, חסד לאברהם, גם אז יעלה לזיכרונם לברך לפניו, ואף את בריתי אברהם אזכור. בסדר, יש גם חסד. מה יקרה אם אין חסד גבוהה תפארת? מה יקרה אם אין תורה מסירות נפש בגמילות חסדים? מה נעשה אז? אל תדאג, יש לך לימוד זכות מלמטה והארץ, זכור. ואפילו אם חס ושלום לא תימצא בהם גם מידה זו, אם רק תימצא בהם זכות זו לבד, שהם שווים אל הארץ להחיות את שממותיה ולבנות את הריסותיה ודוגלים בשמה. אין תורה, אתה לא רואה תורה כלפי חוץ, הם רק חלוצים במרכאות, רק בונים את הארץ. אתה גם לא רואה גמילות חסדים, כל אחד חושב על עצמו, חלילה, כן, אני חושב שאנחנו שם בכלל. אין תורה, גמילות חסדים, מסירות נפש גם כן, מה, תסתדר אתה לבד. אומר הרב, אנחנו מסיימים מחילה, ואפילו חס ושלום לא תימצא בהם עד רמידה גם מידה זו, אם רק תימצא בהם זכות זו לבד, שהם שרים אל הארץ לאחד שממותיה ולבנות את הריסותיה ודוגלים בשמה, בשביל זה לבד יחוץ לרחם עליהם הקדוש ברוך הוא לגאולם ולהשיבם אליו. ואז גם ברור, 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 ואל תורתו הקדושה, אנחנו לא חלילה שוכחים את התורה הקדושה והנפלאה שלנו, וזה סוד, והארץ זכות. זה החיבור הגדול והנשמתי שמבקשים האבות ללמד אותנו כמה חשוב להיות מחובר לארץ ישראל, להיות מחובר לארץ ישראל. צדיקים במיטתם רואים חיים. הפרשה נקראת חיי שרה, כי לא נדמה שהיא מתה. לעצמה להיקבר במערת המכפלה, להיקבר בארץ ישראל, לא היה נראה מעולם כמוות, כי היא התמזגה עם הפרה. צורות טובות.
למה פסקפות?